עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 FM, עורך ומפיק אסף נבו, אלי קונפלד אחראי על השידור ברדיו צפון, פלא בלסון. איתי באולפן, רועי עידן.
בוקר אור.
בוקר אור. טוב, החל מבצע שומר החומות, בוא נראה כמה זמן הוא...
שומר חומות הגטו.
כן, הנחתי. תשמע, אחת התמונות הכי קשות שראיתי אתמול, אני לא הלכתי לישון בלילה, הלכתי לישון בזה 3:30 בבוקר, כאילו הסתכלתי במיוחד.
תפסיק עם האקסטות.
תודה רועי על על זה, אני את האקסטות, אני כאילו זה מריץ, אתה יודע באמת, אתה רואה למה אתה נבלה, כי אתה קוטע את חוט המחשבה שלי, עכשיו אתה גורם לי לחשוב.
נחמד שאתה קורא לזה חוט, זה אפילו לא חוט, זה מיקרון, זה בעובי של מיקרון אולי.
קוראי עכביש קוראי. לא, אבל באמת, התמונה הכי קשה שראיתי אתמול הייתה מכפר קנה. היהודי הזה מנוף הגליל שנכנס בטעות. עכשיו, תראה, מישהו אמר, כל הכבוד לאלה שהצילו, באמת כל הכבוד, אבל הם התנהגו כמו בני אדם. כלומר, אם אני הייתי...
כמו שאתה אמור להתנהג.
בדיוק, אם הייתי רואה חבורה של אנשים ברחוב שלי,
מרביצים לערבים, מן הסתם.
הייתי יורד והייתי לוקח אותו אליי, מה הייתי... הייתי נלחם בהם. למה? מה האדם הזה אשם, גם אם אתה חושב, מה...
אני אבל רוצה לשאול אותך משהו אחר.
אני לא מצליח להבין את המנגנון.
זה אנטישמיות, מה זאת אומרת?
כן, ואני...
זה המנגנון, הם
סונים. ואני מודה,
אני, תראה, בוא להבדיל, כן, יש את אירועי מה שקרה בדומה. כן. אירוע נורא, אתה יודע, באו אנשים לכאורה, שרפו, אני לא יודע, הוא אומר לכאורה סתם, כי אני לא יודע אם כבר...
הם הורשו ברצח, לא, כן. הם הורשו במחוזי
באו,
ברצח.
באו, שרפו שם, זרקו בקבוק תבורה על בית, הרגו תינוק. אתה יודע איזה משאבים משטרת ישראל והשבק השקיעו כדי לתפוס את האנשים האלה? אתה יודע מה עשו שם? אתה יודע, זה תרגילי חקירה, איזה יחידות הופעלו, כמה כסף, כמה זמן.
מה אתה רוצה לומר בזה? תן לי את הרזון דאטרה.
אתמול, הרזון דאטרה.
לא רזון, זה לא, זה את הרציונל של מה שאתה אומר.
מה שאני אומר זה שאתמול היו 100 אירועי דומה כאלה, פוטנציאלים שבנס נגמרו בלי מוות.
כן.
היו עשרות כאלה. אתה חושב שמערכת הביטחון, מערכת אכיפת החוק שמדינת ישראל מפעילה עכשיו את ה... בפרופורציה, את אותו כוח, כדי לתפוס את האנשים שניסו לרצוח את היהודי הזקן הזה שם ברחוב בכפר קנה, שבסך הכל נסע הביתה?
קודם כל אני חושב שמערכת הביטחון עכשיו, ובאמת צריך לומר, פרוסה לאורך, ובאמת, וברכות לשוטרים, כי הם עובדים מאוד מאוד קשה בשבועות האחרונים. לא, הם עובדים קשה מאוד.
אני לא חושב שהם מספקים, אני מעריך מאוד את העבודה הקשה שלהם, וזה נורא, וזה ברור, והם בסוף סופגים את זה. אבל הם לא מספקים לנו את השירות הנאות.
אבל הסחורה מתחילה...
הם לא מספקים לנו את השירות הנאות.
הסחורה, והנה, אני לא אתווכח איתך, הסחורה מגיעה מלמעלה למעלה, מהממשלה הרשות המבצעת, אבל אם אדם שמבצע אקט אנטישמי נגד יהודי במדינת ישראל, מגיע לבית משפט...
אם הוא מגיע בכלל, אם בכלל עוצרים אותו. תראה, אני ראיתי אתמול, אני מחזק את מה שאתה אומר. תראה, ראיתי אתמול המון מתפרעים, נגיד, באסף הרופא, בבית חולים, בזה. כן. המון, נגיד, 100 איש מתפרעים. כמה מהם עוצרים אותם?
אף אחד.
נגיד שעצרו שניים. כמה מהם...
הצוותים הרפואיים התחבאו.
איזה כתב אישום, נגיד כבר שעצרו. כמה כתבי אישום יגישו? נגיד שיגישו כמה כתבי אישום. כמה הרשאות יהיו? נגיד שהרשיעו, איזה עונשים יקבלו? האנשים האלה שפועלים בפשיעה אלימה על רקע גזעני.
אני יכול להגיד לך על העומק שנייה?
הפשע הגרוע מכולם, שצריך עליו את ההרתעה הכי חזקה, המערכת פשוט לא מספק את הסחורה.
אני יכול
לדבר... אז מתפעלים שאנשים יוצאים לרחוב עם נשק ויורים?
אני יכול לדבר איתך על מהות רגע, ולנסות כאילו להגיע לאיזה מחשבה.
עכשיו, כשאתה יודע שאין עונשים, גם השוטרים לא עוצרים, אני יודע, אני הייתי, אני, אתה יודע, אני יודע איך זה, איך שוטר חושב.
תקשיב, קודם כל,
כשאתה יודע שאתה לא יעזור, נגיד, גם אם תעצור אותו עוד שבוע, הבן אדם הזה משתחרר, אז אתה פשוט לא מראש כבר לא פועל.
אתה מנסה להכיל. אגב, אתה רואה את זה...
והכל מתחיל ממועצת הגטו, מיושב ראש ועד הגטו, וניה מיליקובסקי שלנו, שצריך לחזור למכור סדקית כנראה, כי גדול עליו ניהול הגטו.
אוקיי. אחרי שאמרת את כל הדברים האלה, זה לא עובד בצורה כזאת כתוכנית כבקשתך. בשנת 2000, שהחלו אירועי אוקטובר, ואתמול זה קצת הזכיר את אירועי אוקטובר, אנחנו הגענו באותו זמן משטרת ישראל פעלה כפי שהיא פעלה, זה נגמר בוועדת אור, וזה זה נגמר בעיניי בסירוס היכולתה של המשטרה בכלל להתמודד, והרצון שלה להתמודד מול אירועים כאלו. כי באמת שוטר
שהם כן מתמודדים.
הם מתמודדים, אבל הם לא מתמודדים ברמת האפקטיביות המספקת. הרי ברור לך פה שמישהו חיפש פה תעילה. הרי זה לא שהיה פה, זה, ואתה יודע מה אני, ואני טועה באמת, אני טועה בהי, אני מסתכל על ערביי ישראל.
אנשים וגם שגרים... טועה בעין וטט.
לפעמים אני טועה, כן, אני טועה. אני חשבתי שצריך להושיט יד למנסור אבס, לא בהכרח להגיע איתו להסכמים, אבל לשמוע מה שהוא מדבר. ואחרי שראיתי אתמול את ערביי ישראל,
צריך להגיד, זה לא כל
ערביי ישראל. לא, ברור שלא כולם, ברור שלא כולם, אבל הייתי מצפה לכל יותר גדול שיקרא לנו, הרי בסופו של דבר...
אין כל, אין אף אחד, אין אף איש ציבור ערבי שיצא...
אחי, אתה לא נותן לי להשלים משפט. לא נתת לי להשלים משפט מעכשיו. מרגע שהתחלנו. אז זהו, יש יושב. אז אני אומר, אני אומר, תראה, יש פה שאלה. אני באמת, באמת חושב ש... תשמע, זה אזרחי מדינת ישראל. וכשאתה רואה אזרחים במדינת ישראל, ביפו, בלוד, בחיפה, בעיר שלך, במקומות אחרים, התפיסה היא לאומנית לחלוטין. השנאה, הרי נניח, אוקיי, כן, אתה יכול לדבר, כן. מה, למה סופים בתי כנסת?
אני רוצה להגיד לך שאני לא מתרגש מהפגנה של 200 איש ביפו, או בחיפה, עם דגלי פלסטין.
אוקיי.
בסדר.
אוקיי.
בסדר. זה בסדר. גם לא מתברר שהתפרעו קצת, בסדר, עושים קצת בלגן, רבים קצת עם שוטרים, בסדר. אני לא יכול לעבור על הסדר היום, על פרעות.
כן.
על תקיפה של יהודים כי הם יהודים, על שריפה של מוסדות ציבור ומוסדות שלטון.
אז לכן אני רוצה לשאול אותך שאלה.
על שריפה, פגיעה ברכוש. על זה אני לא יכול לעבור בשקט.
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
וזאת לא הפגנה. זה לא, ראית, מה שראיתי ביפו ראיתי הפגנה, בסדר. מה שראיתי בלוד זה לא הפגנה, זה פרעות.
זה פרעות. אני מסכים איתך, אני לא מתווכח.
זה פרעות. עכשיו זה לא משנה, זה 50 איש, זה 20 איש שם. אני לא חושב שכל ערביי לוד הם רוצים לרצוח יהודים. אבל זה לא משנה. אבל מי שיעצור אותם.
אבל אם לא, בדיוק, אבל אם ההורים שלהם.
עכשיו בסוף אני יודע מה יקרה, בסוף, הנה תראה, אתמול ירה מישהו. אני אומר לך, אני היום נוסע ללוד בערב, כדי למטרת הזדהות, ואני רוצה לראות, אם צריכים שם עזרה, אני מוכן להתנדב, לעזור שם לשמור, ואתה תראה מה יקרה בסוף, בסוף תהיה פה מלחמת אזרחים, כי אין השלטון, לא, השלטון 12 שנה.
תיזהר בדברים שאתה אומר, כמובן, כי אנשים מחפשים רק דרך כאילו לבוא ולהגיד,
השלטון,
היחידה למלחמה בגזענות
תעצור. השלטון בסאבטקסט, השלטון הסאבטקסט שלו, כשבמשטרת ישראל אומרים לך, אנחנו נערכים לאפשר, זה לא נאפשר הפרות סדר, ונאפשר את חופש הפולחן. מה שהם אתמול אמרו בבוקר עם הר הבית, שהם סגרו את הר הבית לילים. הם עושים ההפך, הם מאפשרים הפרות סדר, ומונעים את חופש הפולחן מיהודים. הם אומרים לך בעצם, אנחנו מבינים רק כוח. אנחנו, אם אתה רוצה את מבוקשך ממני, משטרת ישראל סלש המדינה, כמייצג את המדינה, תפעיל כוח, תעשה בלגן, תשרוף את זה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אבל זה מה שהמערכת משדרת לנו.
רואי, אנחנו יודעים שהמערכת יודעת לפעול, ואני אגיד לך איך אנחנו יודעים שהמערכת יודעת לפעול. כך לדוגמה, נגיד את ההתנתקות. ברגע שהמערכת רוצה, גם המשפטית רוצה לפעול.
הצד השני לא אתגר אותה.
ברור שהצד השני, כי הוא הצד השני אוהב את מדינת ישראל ומאמין במדינת ישראל ולא היה הסכים להיות אלים. ברגעי האמת, הצד השני לא היה אלים. אבל אם אתה מסתכל על הדרך שבה המדינה ניהלה את זה, כך לדוגמה את שי ניצן ואת מזוז שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה וכולי, שהיה צריך לעצור, עצרו, כולל ילדות נות 14. כלומר, ברגע הזה, אבל כנראה שהדברים, שוב, כדי לפעול, ואמרתי לך את זה, ואני אומר את זה מההתחלה, כדי לפעול בצורה יעילה נגד כנופיות הפשע האלה וכנופיות האנטישמיות האלו, אתה צריך פה גם סינרגיה בין המערכת המשפטית לבין המערכת אכיפת החוק. זה לא קורה. זה לא קורה בפועל. תראה מה קורה בנגב. תראה מה קורה במחוזי ובשלום בבאר שבע. הם יוצאים החוצה. אז כל הדברים הללו, הם מצטברים. המורסה עכשיו התפוצצה אחרי שנה של שקט גם בגלל הקורונה. תראה, אנחנו יצאנו...
בדרום אין שקט ובלוד ורמלה אין שקט.
לא, אבל היה פחות או יותר, לא, אין שקט.
יורים שם כל לילה.
אבל לא ברמה הזאת.
מה זה משנה? איזה רמה צריך לראות? באיזה רמה כל לילה?
אבל תמיד היה ירי במדינת ישראל של ערבים. זה לא דבר חדש. אבל נוצרו, למשל,
הוואקום,
לא, הוואקום של, למשל, של ארגוני הפשע, ארגוני הפשיעה היהודים, שירדו מהרדאר, המשטרה פעלה מאוד מאוד חזק בסוף העשור הראשון של המאה ה-21.
כן, נגד, הברג'יל. מעיל וזה.
יפה. ומה שנכנס, נכנסו כנופיות פשע ערביות ששלטות היום במדינת ישראל, וזה גם כן חלק מהמצב האנומלי.
ומה עשינו? עברנו, עשינו תוכניות ממשלתיות שמעבירות מיליארדים בעצם לידיים שלהם.
טוב, אבל בוא נדבר עכשיו עם חבר הליכוד, תושב חוות שקמים בעוטף עזה, גלעד שרון. שלום גלעד.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אתמול הייתם בממדים?
היה שמח אתמול.
כן.
אתמול היה יום העצמאות בשמיים.
יום העצמאות בשמיים. טוב, אני שואל אותך, אתה יודע, כאילו כביכול, אני כאילו צריך לבוא עוד פעם בריב איתך על ההתנתקות. עזוב, לא מדבר איתך על ההתנתקות. ההתנתקות מתה, זה מה שהיה לפתמת. יש לנו מצב חדש מול רצועת עזה, וגם מול ערביי ישראל. אני טועה באמת איך אתה, אתה יודע, בתור מי שהוא בנו של אריאל שרון, אני באמת אומר את זה ככה, איך אתה רואה את האירועים הללו? מזכירים קצת את 2000.
יש אנרכיה במדינה, יהודי מסתכן בחייו על שום יהדותו, כשהוא נוסע בצומת שוקט, כשהוא נוסע ליד לקיה, כשהוא נוסע נמצא ברמלה, כשהוא נמצא 2-3 קילומטר מהכנסת, בירושלים, ביפו, בחיפה, באוניברסיטה העברית אתה עושה אפליה מתקנת כדי להכניס סטודנטים, ואלה זרוקים עליך, יורים עליך זיקוקים ומניפים דגלי האויב באוניברסיטה העברית. אנרכיה מוחלטת, והכל הלהכיל הזה של הממשלה, המכילים, כול היום מכילים, מכילים, מה זה הלהכיל הזה? זה מכבסת מילים שזה אומר להתקפל, להתקפל בפני הספסוף, האלימות שלו, ההסתה שלו, במקום לעמוד ולשמור על החוק. בושה לנו איך שאנחנו נראים.
אבל אני אמרתי את זה קודם לרועי, אני בסדר, אני לא מוריד מאחריות הממשלה ומה שקרה הדרג הנבחר, הריבון. אממה, יש פה מערכות אחרות שמשחקות. אתה הרי מכיר את בית המשפט השלום והמחוזי בבאר שבע. בסופו של דבר, אתה יודע, עבריינים בדואים שמגיעים לבית משפט ויוצאים בעונשים קלים, ועל החזקות נשק, על אלימות, על בריונות, על הצקות, על הטרדות וכולי. זה לא הולך, זה המשטרה יכולה לעצור, אבל אם בסופו של דבר הם חוזרים הביתה ולא עושים להם כלום, אז מה עסקת בזה? הרי אתה לא מצפה שהמשטרה תעניש בשטח בעצמו.
או הרי, איזו שאלה ארוכה.
נכון, מה לעשות? אתה יודע, אני מתרגש.
העניין הוא כזה, כמה אתה רוצה להתחבא מאחורי בית המשפט? עזוב, בחייך, אתה לא רואה מה קורה פה?
מה אני לא רואה?
אתה לא רואה שיש פה מדיניות של החלה. מה זה כל ההחלה הזו? לתת, לסגור את זה, יהודים לא יכולים לעבור, יהודי לא יכול לנסוע ליד שער הראיות, בוחנים בוואדי ערה, אם אתה יהודי, מוצאים אותך מהאוטו, שורפים לך את האוטו, מבצעים לך לינץ', בגלל שאתה יהודי, נראה לך, זה, מה אתה רוצה להתחבא מאחורי בית המשפט?
אני לא מתחבא מאחורי בית המשפט. אני שואל, רגע, מה אתה חושב ש...
לא, כי אני אגיד לך למה, אני אגיד לך, גלעד, שנייה, אני אגיד לך למה, אני מאוד מסכים איתך, אבל אני אגיד לך למה, כי אם אותו פורע היה יודע שברגע שהוא עומד בכביש ואדי ערה ומוציא יהודי מהאוטו ושורף לו את האוטו, אז דבר ראשון עוצרים אותו, אם לא יורים בו בכלל, אני לא יודע, ודבר שני, הוא נכנס, הוא מקבל כתב אישום, והוא יושב בכלא 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, כי זה פשע,
פשע שנאה, אבל כמעט היחידה לפשעי שנאה פועלת רק נגד יהודים.
אבל הם יודעים, א', שבכלל לא תגיע, אולי כנראה לא תגיע בכלל משטרה, אם תגיע בכלל לא יעצרו אותם, אולי יזרקו איזה רימון אלם ויבריחו אותם חזרה הביתה, ואם יעצרו אותם, אז הם יחטפו, אולי איזה, כנראה ישחררו אותם אפילו בלי כתב אישום, או שיגישו איזה כתב אישום דרדלה, והם יקבלו עונש דרדלה. זה בגלל זה קשור קשור בית משפט.
רוצים לשלוח אותו בכלא.
נכון, בדיוק, והיהודים מורתעים.
אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה להגיד לכם, דבר ראשון, ליבי עם המשטרה, הם בתת תקצוב, בתת כוח אדם, יש להם הרבה פחות ממה שהם צריכים בשביל להכיל פה את כל מה שקורה.
מה יש להם? 90 עובדים במחלקת הדוברות, זה נראה לך מציאות של...
בדיוק, גם כן, מבנה כמו במשרד החינוך, יש לך...
כשאתה בוחן את מספר השוטרים, ואתה עושה את הבחינה האמיתית, אתה מוריד את הנושא של מגע, ומוריד את מחוז שי, ומוריד את המגלה, שאתה בהרבה הרבה פחות מה שצריך, בטח לעומת מציאות מורכבת. מה יש לנו? זה 4 ג'יפים בין אשדוד לאילת על כל הפזורה הבדואית. אתם לא מבינים, זה פשוט, הם חיים במציאות בלתי אפשרית. אנשי מגע והשוטרים, אנשים טובים שעובדים בתנאים בלתי אפשריים בכלל. אבל הבעיה שלי היא לא עם הדרגים המבצעים, אלא עם הדרגים המחליטים. הדרג הפוליטי הוא שצריך לקבל את ההחלטה. הממלכה זה הכבוד של הממלכה. ההפקרות הזאת, בנגב זה הפקרות כל הזמן. כל הזמן, בבסיסי צהל, בשטחי האימונים, פשוט אנרכיה במדינה, חייבים את הדבר הזה להפסיק, כי זה לא ייגמר באיזה, מי שחושב שזה ייגמר ברתמים או ברביבים וכל המדינה תחיה, זה נראה לכם הגיוני?
לא, לא, אנחנו, אבל גלעד.
חייבת לשלוט, וזה החלטה של המדינה, של הממשלה, זה הדרג המחליט פה. הוא לא יכול להתחבא מאחורי בית משפט או מאחורי אף אחד אחר. יש בעיה גם עם הגופים האלה, צריך לטפל. אבל המדינה לא יכולה להתחבא מאחורי
מה היית
דבר.
מצפה? עזוב, בוא נהיה נותן לך. אם הייתי ממנה אותך היום לפרויקטור לנגב, הרי אתה יודע שאני לא, הייתי לא מעט ועקבתי אחרי את, ואני בדיוק דיברתי לפני השידור, מתוכנית גולדברג פרוור, אחרי זה בני בגין וכו' וכו'. יש פה בעיה קשה, אתה מכיר אותה היטב, היא צמודה אליך, אחיך מכיר אותה היטב. מה צריך לעשות? מה? אתה מוריד לשם מוגדה ומתחיל לסדר?
אתה נותן לי מינוי, זה בגלל שנחסמתי, ראש הממשלה חסם אותי 4 פעמים, אולי הייתי מגיע לאיזה מינוי, אבל אני מקווה שמתישהו יהיו פריימריז ואני אצליח להיבחר למשהו.
עזוב, טיפלנו בבעיה הזאת, קיבלת מינוי.
לא, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד לך, אני אפתיע אותך ואפתיע חלק מחברה, אני חושב שזאת הייתה טעות, אני חושב שהיה צריך לתת לך, ולו בגלל יכולת הארגון המשובחת שלך ושל אחיך, אבל הלאה, בוא נתקדם.
אז בהחלט אני אשמח מאוד להיבחר ולהגיע לתפקיד ביצועי בדיוק כדי לטפל בדברים האלה. אני מכוון להיבחר לצמר את הליכוד.
הנה, אתה עושה את זה, הגעת, קיבלת המינוי, קיבלת את המינוי.
כן, תגיד לנו מה עושים.
אוקיי, אז תראו, הבעיה היא כזו שהתוכניות שסיפרתם על הנגב זה הכל בדיוק הפוך. זאת אומרת, במקום להיות נדיב בכסף וקמצן באדמה, כי כסף מדפיסים ואדמה לא מייצרים, עשו בדיוק הפוך. עכשיו, את החוק צריך לשמור.
אני רק רוצה לתקן אותך, הם היו נדיבים גם באדמה וגם בכסף.
אבל אתה יודע, מזלנו שההצעות האלה ניצחו על ידי הצד השני, זה תמיד מה שהציל אותנו בקמפ דייוויד.
לא יודע, הכסף עבר, הכסף עבר. תוכנית 1480 עברה, כספים עברו.
מה שצריך זה, יש ככה, יש 600 אלף דונם בנגב שעברו השתלטות. מתוכן 200 אלף דונם אפילו בלי תביעות בעלות. ותביעות הבעלות ניצחו על ידי כל בתי המשפט. זאת אומרת, אנחנו, תדעו לכם, השטח המוניציפלי של תל אביב, יותר ממה שבנוי, המוניציפלי זה 50 אלף דונם. אז תחשיבו, 600 אלף דונם הלכו לאיבוד, תבינו את המספרים. עכשיו, תראו, הנגב תופס מעל 50% משטח המדינה. האוכלוסייה שלו היא כ-15%. זאת אומרת, זאת עתודת הקרקע האחרונה של ישראל, ואנחנו מתנהגים כאילו פשוט אנרכיה, לא מעניין אף אחד.
מה עושים עכשיו עם ה-600 אלף דונם האלה? נגיד, עזוב, מה עושים עכשיו עם ה-200 אלף דונם, שאין עליהם תביעת בעלות? מחר.
יש לך פה, אתה אפילו, זה לא חייב להיות בכוח. למשל, אתה מעביר החלטה או חוק שאין תשלומי העברה למי שפולש לשטחי המדינה, למשל.
יעבור את בגץ?
למה לא?
ברור שלא, כי יגידו לך, אתה לא יכול להניש, כי אני אגיד לך מה הם יגידו לך. אני לא מתחבר, אבל גלעד.
בגץ מפריע לכם, תפסיקו.
גלעד, אני לא מתחבר, גלעד. אבל גלעד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, שבסופו של דבר, וקרה גם במקרים אחרים, מגיעים ואומרים, אתה בסדר, הם לא בסדר, אבל מה הילדים שלהם
השנים? אתה תראה, אתה תתמנה לתפקיד, תנסה לעשות את זה, ותראה.
ויעתור נגדך ארגון עדאלה, בכסף של הקרן, ואז אתה תבוא ויגיד לך, השופט, איך קורא פוגל?
מה, אתה רוצה
לפגוע בילד בן 5-6? הראל, אתה עושה עצמך חיים קלים. אתה מתחבא מאחורי בגץ. תגיד לי, מי מפריע לפנות את חאן אל אחמר? בגץ מפריע לך? מי מפריע לך? עשה לי טובה.
אתה חאן אל אחמר, אתה לא פינית בגלל ההג, אבל יכול להיות שזאת הייתה טעות.
לא, אני לא פיניתי.
לא, מדינת ישראל לא
פינית. הרבה טעויות היו, הראל.
כן.
אתה בא אלי, אתה פינית את גוש קטיף, לא אמרתי לך את זה, עזוב.
נו, הוא פינה, הוא החליט לפנות, פינה.
אבל אם הייתי בכנסת, הייתי מצביע בעד התוכנית, אבל זה כרגע לא באנו לריב על זה כרגע, נכון? אם כי גם האנרכיה בעזה שיעורים, ואנחנו מכילים ושורפים, ואנחנו מכילים, כל צפון הנגב כולו אשן, שדות חיטה, היה גשם טוב אצלנו, חיטה יפה. בוער, פשוט בושה, ואנחנו מה, בזמן שזה קורה שיורים עליהם, אנחנו מספקים חשמל ומים. תחשוב, הבריטים,
מה זה, לפני שבועיים העבירו להם את הכסף.
ומים, בתוך כדי המלחמה, אנחנו פשוט השתגענו.
עכשיו הם באים לדוג להם את הצדפות, הם שלחו ספינות מלחמה.
אנחנו מתספקים את האויב בזמן מלחמה, למה? אנחנו חייבים להם
משהו. גלעד, גלעד, קיבלתי את זה, אני נתתי לך, לא, אמרת דברים קשים נגד הרשות הנבחרת בישראל, הרשות המבצעת, שמענו אותך, אני פשוט חייב להתקדם הלאה, ואנחנו נמשיך לשוחח, נחמד, מעניין, גם שבוע הבא, לדעתי הדברים האלה לא בורחים, אנחנו נשארים איתם. גלעד שרון, חבר הליכוד, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
ועכשיו אנחנו עם שמרית מאיר, פרשנית לענייני ערבים. אהלן, שמרית.
שלום.
קודם כל אני רוצה לשאול אותך על רצועת עזה. הבנו כבר לפני שבועיים שלושה שהעובדה שלא התקיימו בחירות עשויה להסלים. זאת אומרת, זה לא ממש מפתיע אותנו מה שקורה כאן.
שום דבר ממה שקורה לא מפתיע. שום דבר ממה שקורה לא מפתיע, ומי שזה מפתיע אותו, לא הקשיב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הקשיב למה ש... אני מדברת על אנשים במערכת. יכול להיות שהוא הקשיב למה שירבבו אותו, חמאסים, המטווחים, המצרים והקטרים, ומהאום וכולי, או שהוא הקשיב לאירורי ליבו, אבל הוא ודאי לא הקשיב למה שאמרו חמאסניקים כן בפיהם, ולא הקשיב למוזיקה שעולה מהזירה הפלסטינית.
וגם לשכל הישר הוא לא הקשיב.
לא יודעת, לא יודעת לגבי השכל הישר. אני אסביר למה אני מתכוון.
אין שכל ישר במזרח התיכון, כן.
דווקא יש, דווקא אני חושבת שיש פה, אני אסביר לך את המהלך של חמאס, והוא מהלך מובן מאליו כמעט. לחמאס יש, בוטלו הבחירות, זאת אומרת, זה היה מאוד קרוב, הם כבר חשבו שאפשר יהיה, כן, בדרכי נועם, לעשות את להתחיל את תהליך ההגמוניזציה וההשתלטות שלהם על על כל הזירה הפלסטינית, זה לא הלך. הם חיפשו עיקרון מארגן, והעיקרון המארגן פשוט הציג את עצמם מולו, וזה ירושלים ואל-אקצה. והם פתאום התחילו להעיר כל מיני פנסים על שייח' ג'ראח, שזה בדרך כלל אירועים ששמורים לארגוני שמאל, ובתי משפט, ודברים כאלה, כמו סילואן. ואז היה את המשבר בשער שכם. חמאס הבינו שיש להם הזדמנות שלא תחזור. ההזדמנות למתג את עצמם מחדש, כארגון מוקאומה שבליבו ההגנה על ירושלים ועל הסוגיה הפלסטינית, ארגון עם תנופה ועם שליחות דתית ואמונית. וזה אחרי, שנייה הראל, אחרי שלוש שנים שחמאס, אנחנו הרי ניהלנו פה אין ספור שיחות על חמאס, מעוניין בהסלמה, לא מעוניין בהסלמה. על מה, על מה דיברנו? נכנסו דולרים? לא נכנסו דולרים. מרחב הדייג? לא מרחב הדייג. תחנת כוח? זאת אומרת, דברים של חנות מקולת. והייתה להם פה אפשרות בעיתוי שהוא, שהם העריכו שהוא פחות מסוכן מבחינתם בגלל הצרות שלנו פה.
הפוליטיות, כן.
כן. להתרומם מעל זה ולהחזיר לעצמם את הצבע לחיים, ירושלים, על זה אנחנו נלחמים.
אבל צריך אין דגל, לא, כשאני מדבר איתך על היגיון, אני מדבר איתך על היגיון, מה שנקרא היגיון, היגיון במובן הריאלי של גיאופוליטי, של החלטות.
מה זאת אומרת? מה הם הכי גנים בעולם? יקבלו מה שהם רוצים, היהודים המטומטמים.
מה הם יקבלו מה שהם רוצים? לא, לא. עדיין בחירות הם לא יקבלו. לא היו בחירות. אי אפשר להכריח את אבו מאזן לקיים בחירות.
כן, לא בגללנו.
בדיוק. אחד, שתיים, גם הזה מה הם יקבלו? אז הם יקבלו, עדיין הכסף מגיע מקטר, הם לא יקבלו את כל הם לא יכולים, לא, אבל בסדר, אבל הם עדיין חיים בחתיכת חור.
אבל אתה עכשיו בתוך אתמול, מה היה אתמול, וגם ההיגיון, אתה לא היחיד שלא עשה את הסוויץ' עדיין. אתנו במערכת עדיין חושבים בהיגיון הסדרתי, ברוב שסינואר, כן? מעוניינים בהסדרה. בסדר, זה לא שעכשיו סינואר בא וקרא את הסכמי ההסדרה הווירטואליים. הם אנשים, זאת אומרת, זה תנועה לאומית, תנועת שחרור לאומות פוליטית. חמאס בלי מוקאומה היא בדיחה. היא גרסה עזתית נכשלת של הרשות הפלסטינית. ולכן השימור הזה של המוקאומה, ברגע כזה, בתוך ההיסטוריה הפלסטינית, שהוא רגע שכולם כבר, רגע שמה שנקרא אסה, כבירת סוף קורס, כולם כבר רואים את הסוף או את היום שאחרי אבו מאזן. ותראה מה הם עשו פה. הם יצרו תנועת מלקחיים, אני כתבתי עזה, אני שמחה שזה הפך להיות כאילו זה, ציר ירושלים עזה. זה לא רק ציר ירושלים עזה. בתוך הציר הזה יש גם את מה שהם מכנים 48, את ערביי ישראל, שאגב חמאס מתכתב איתם כל הזמן, כולל לעודד את הפרעות בלוד וכו'. וזה יוצר מעין תנופה או קונצנזוס לאומי, תנועת מלקחיים לאומית, שמה אין בה את הגדה המערבית ואת אבו מאזן. ובסופו של דבר הם מאמינים, ברגע שאנחנו תודעתית נהיה הגמונים על הדבר הזה ונחזיק אצלנו את ירושלים, כן, הדבר הזה של הפלירטות הזה בין מוחמד דף לבין הצעירים בירושלים, ברגע שאנחנו נהיה בקשר תודעתי עם ערבי ה-48, ואנחנו ניתן את הגיבוי מעזה בטילים לירושלים, זאת אומרת, תחשוב מה היה פה אתמול, אנחנו נכריח בסופו של דבר בגדה המערבית לא להישאר מאחור, כי הם נראים פתה. ואני חושבת שזה מהלך סופר חכם של חמאס, עכשיו זה שהם גם לא עולה להם הרבה.
לא עולה להם כלום.
זה
עדת בון. לא יודע מה זה לא עולה להם, אני כאילו, בכל זאת יש כאילו, את יודעת,
מה זה עולה להם?
נרגו להם אנשים.
מעניין להם את התחת.
בסדר, לא, אבל אי אפשר לנהל דיון ככה, כי אני מנסה לשאול שאלות, כאילו, את באמת, את שמרית, את אומרת, רגע, אבל שמרית, נתתי, לא הפרעתי לך, אני בכוונה רוצה לשמוע אותך, אבל רוצה לכוון לנסות להבין דבר אחד. את באה ואומרת לי, זה הזדמנות מעולה, או הבנתי. הם לוקחים על עצמם את תיק ירושלים, בזמן שאין בחירות, ויוצרים אבו מאזן צל חיוור גם ככה שצל חיוור של עצמו, שהוא גם ככה צל חיוור, סבבה. אבל בסוף מה האנד גיים שלהם? הרי הם רוצים, מה? בגלל שהם יודעים שצהל לא יכבוש את הרצועה, אז הם אומרים, אנחנו יכולים לשחק עם זה, לפרטט עם זה עד כמה שאנחנו רוצים? כאילו, בגלל שהם יודעים שאנחנו לא רוצים לכבוש את הרצועה. זה די ברור.
לא, אבל תראה, אני חושבת שאנחנו ביום, או בפרק זמן, או בפרק תודעתי, איקס ואתה בתודעת וואי, ואתה מאוד מזכיר לי את מה שאני שומעת מהצבא. אנד גיים טקטי. ואנחנו פה באנד גיים רוחני. אנחנו מדברים על אל-אקסה. אנחנו מדברים על האסנס של העניין הפלסטיני. אנחנו מדברים על מי נושא את הדבר הזה. זה עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. זה, אתה חושב שהם לא מאמינים בזה? זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, נותן את כל חייו, מוחמד דף, ליטרלי, את הגפ... את... כן, את חתיגו.
נשארה ממנו רק ציפורן חודרנית. אבל, הכל הוא נתן בשביל אל-אקצה.
חשבתי מישהו אחר נתן את היד שלו לטובת הקמת ממשלה. תגידי לי, אבל שמרית, אז מה זה אומר? זה אומר, זה ברור, להבדיל כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל אני שואל אותך באמת, לא, באמת, אני שואל, תגידי לי, אז מה? אז מה זה אומר? זה אומר שגם אנחנו צריכים להקצין את השיח הדתי, כלומר, אנחנו צריכים להראות להם כאילו, לא. את יודעת, מה? אז אנחנו צריכים לוותר לא. להם? אנחנו לא יכולים לוותר להם. אני יכול, את יכולה להבין מה ערביה, את יכולה להבין מה הקשר בין, את יכולה להבין למה ערביה לוד יוצאים לעשות פוגרום בשכנים היהודים שלהם שלא עשו להם דבר? מה העניין? מה, הם לא מבינים את ההשלכות? הם לא מבינים שמהיום אין מי שיכנס לקנות אצלם?
בטח שיש, וימשיכו לקנות אצלם כמו גדולים.
זה יהיה און, בלי שום קשר, אנשים יעשו את זה, אתה יודע, אני לא חס וחלילה מעודד את זה.
כמו גדולים.
טוב, ראיתי מה קרה אחרי 2000. כן.
אז תראה, שאלת הרבה שאלות, אבל אני רוצה להצביע על משהו שהוא לדעתי בליבת האירוע, והוא הכי מדאיג אותי. הכי, הכי, הכי. הרי אנחנו מדברים כבר הרבה זמן, ואחד הדברים שאני כל הזמן אומרת, ועוד לא בשיחות בינינו, זה ש... אחד הדברים החשובים שקרו ב-15 השנה האחרונות, בעיניי הישג אסטרטגי אדיר, או הישג, זה קרה לנו, אנחנו פשוט החזקנו אותו, זה הפיצול בתוך העם הפלסטיני. כי כשהאויב שעומד מולך הוא מפוצל בתוכו, ובפרט שיש פה אירוע לאומי שהוא משחק סכום אפס בעיני רבים, כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא מחליש את עצמו. הסוגיה הפלסטינית בשנים האחרונות, בעשור האחרון, הלכה אחורה, ולא רק שהיא לא התקדמה או נתקעה במקום, היא הלכה אחורה. הפלסטינים היו חלשים מאי פעם, והלב של החולשה הזאת היה הפיצול ביניהם. מה שאנחנו רואים עכשיו זה התכנסות לאתוס לאומי חדש פלסטיני, שמגשר על הפיצול הזה, ואצלנו אני רואה הפוך. וזה הדבר שמאוד מאוד מטריד אותי. אני רואה פיצול כרוני, אני רואה שאי אפשר על כלום, אני רואה... אני לא מתעסקת ביהודים, תעזוב אותי מיהודים, אבל אני...
אני יכול טיפה להרחיב על מה ששמרית אומרת, אני אנסה אולי להסביר את זה, ושמרית תקני אותי אם אני טועה. אנחנו סוד כוחנו במזרח התיכון עד כה, היה שאנחנו... אמנם היינו מדינה יחסית קטנה, יחסית לעמים שמסבינו, אבל היינו החמולה, כחמולה היינו החמולה הכי גדולה. והנה, אנחנו, החמולה התפצלה.
אז את חושבת שהם מזהים
נכון,
את זה?
נכון, זאת מתכוונת
שמרית. בוודאי שהם מזהים את זה. הם מזהים את זה מאוד, וזה מאוד מטריד אותי. עכשיו, הרבה מסתכלים על הפיצול והפילוג אצלנו, ועל האלימות המילולית, ועל השנאת אחים הזאת, כאל משהו שהוא לא טוב כשלעצמו. אני מסתכלת עליו כאל משהו שהוא בקיע אסטרטגי, שהוא... מחליש אותנו בצורה קשה מאוד מאוד מבפנים.
כלומר, צריך ממשלת ריפוי, זה מה שאת אומרת.
אני לא רוצה להגיד מה צריך, ואני לא... תעזוב אותי מיהודים, באמת, אבל אני כן מזהה את
ההליך. אני חושב שיכולתי גם באמת לעזוב
את זה. לא, אני אגיד לך משהו, תראי, אז את בעצם מתחברת לתיאוריית קורי הקווי של נסראללה. אמר את זה לפני 20 שנה, פחות. אמר, היהודים הם בעצם כאילו, הנה... אגב, זה לא ש...
לא, 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 אני אגיד לך
משהו. שנייה, שמרית, אני אגיד לך משהו. גם ב-48 היישוב לא היה מאוחד, כן? ובכל זאת, את יודעת, אני לא יודע אם זה קשור אלינו, הרי אנחנו עוברים טנטרו ספקטרומים של סנאות בינינו לבין, כאילו, לאורך ההיסטוריה, לאורך ההיסטוריה היהודית. השאלה אם את באמת, אם פה היה, וזה מה שאמרתי לרועי לפני כן, אני הרגשתי, באמת, בדברים, ואת כמובן אמרת, ואת צריך לומר לזכותך, שלא לקנות את ה, לא לקנות הבולשיט של הבאס וכולי, אבל הייתה תחושה, אחרי שנת הקורונה וכולי, שאפשר אולי לדבר על, אל תגחך, שאפשר אולי לדבר על עניינים אזרחיים, שאפשר אולי להגיע לשיתופי פעולה. בסדר, אבל אני, תן לי לבקשה,
אתה מדבר על מנסור הבאס.
אני מדבר גם על מנסור הבאס, אני מדבר גם על התחושה שעלתה אחרי הסכמי אברהם, שאולי אפשר כן, אולי אפשר לייצר, והנה אנחנו מגלים, הבעיה הפלסטינית לא נעלמה לשום מקום, והבעיה הפנימית במדינת ישראל, אזרחי ישראל הערבים, לא מרגישים אזרחי ישראל, הם מרגישים אחים של הסיפור הפלסטיני, וברגע שניתן להם, הם יוצאים ככה, באמת חלקם, לא כולם כמובן, כחיות משחרות לטרף בערים מעורבות.
תראה, אני, כשאני כתבתי את המניפסטים, לא מניפסטים, כשאני הצבעתי על הבעייתיות שבלהישען על האחים המוסלמים, אז אמרו לי גזענית וכל זה, וכל אלה ש... אני רוצה להסביר שני דברים שבהם אני לדעתי לפחות קונסיסטנטית. אחת, שאני כמעט תמיד בעד אחדות לאומית, תמיד, 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 כי אני רואה מה קורה, אני רואה את הצד השני, אני רואה את תמונת המראה. אני רואה מה קורה כשאין.
כן.
והדבר השני זה שאני לא... הסכסוך הישראלי, אני כתבתי אז, זה חשוב מאוד שילוב, אבל יש בעיה אימננטית עם זה שהשרידות של ממשלה בישראל תלויה במפלגה פלסטינית. כי עדיין אנחנו נמצאים בתוך סכסוך לאומי עמוק. והדבר הזה הוא לא יביא תועלת לא ליהודים ולא לערבים. מפני ש... הרי הם רוצים נאמר שמה שהם רוצים זה הישגים אזרחיים.
כן.
אבל העובדה שהם לא יכולים לקחת אחריות, כן? מנסור הבאס לא יכול לקחת אחריות על הפצצות באיראן, והוא בוודאי לא יכול לקחת אחריות על עזה.
אבל הוא כן יכול לקחת אחריות על זה ששרפו בית כנסת. הוא יכול לבוא ולהגיד, אני קורא לכם,
ואפילו
את זה לא שמענו מהם.
אראל, אני האחרונה שתגן, בוא נגיד, עד שמישהו, אני לא ה-flavor of the month ברעם, בנועה האסלאמית, כבר כמה חודשים טובים מאז שהתחיל מסע הכשרה של נתניהו, של מנצור. אבל אני רוצה להגיד משהו מהתבוננות של איך הוא מנהל את זה בימים האחרונים. קודם כל, הוא אבל וחפוי ראש, כאילו, כן, מעשה ידיו טובעים בים. הוא היה מאוד קרוב. והדבר, והשיח האזרחי קרס לטובת הקונטקסט
הדתי.
זה דבר אחד. דבר שני, הוא פרסונה נון גרטה, לא מרשים לו לבוא לשייך ג'רח, לא לו ולא לבחירי רעם. הוא מותקף קשות, המשותפת כמובן עושה את כל החגיגות האפשריות, כאילו הם מגיני אלקס, כן, אנשים שלא שמים ברמדאן בכלל. אבל הולכים לו על הראש בכל הכוח. הוא נמצא במקום הגרוע ביותר שהוא יכול להימצא בו, ובכל זאת, מתחילת המשבר, גם כשהיה בשער שכן שהוא דובר על זה שהוא נכנס עם ביבי, הוא מאוד מאופק, הוא בקושי אפשר לחלץ ממנו איזה פוסט בפייסבוק. אז אני רוצה להגיד שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי לאף אחד, אבל בוודאי, כפי שאני אומרת כבר שנה, מצב שבו מדינה, ממשלת ישראל תלויה בקולות של מפלגה פלסטינית, הוא מצב שהוא לא יביא הרבה בריאות
לאף אחד. טוב, אז כנראה זה אומר שלא אלה ולא אלה. טוב, נראה מה יהיה. שמרית מאיר, זה לא היה אופטימי, אבל...
שיהיה המשך יום נעים.
אם נתעשת, זה יהיה אופטימי.
תקשיבי, אנחנו תמיד נתעשת, לא תטעי. עם ישראל, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. פרשנית ענייני ערבים, תודה רבה לך. שלום לעקיבא נאמן.
שלום אראל.
אתה מחנך בישיבת צביעה בדימונה. ואתמול אתה חוזר עם התלמידים שלך מירושלים, ואז מה קורה? מיום ירושלים לכיוון דימונה, מה קורה?
אני אשתף אתכם. בגדול אנחנו הגענו מיום ירושלים, הגענו לשם, והכל מחסומים, והאווירה הייתה שבירושלים זה המקום המסוכן לנו. חזרנו משם בדרך... יצאנו מירושלים, החבר'ה השתחררו, החבר'ה היו שמחים, היה אווירה טובה. בדרך אומרים לנו, אנחנו בדרך לדימונה, בישיבה בפני, אנחנו בפנימיה. ואומרים לנו, כביש 25, חסום, יש בשגב שלום התפרעויות. המשטרה אומרת לנו, תיסעו דרך הרוער, דרך הרד הרוער. אנחנו נוסעים לכיוון הרד. בשלב מסוים אנחנו רואים מכוניות נוסעות לכיוון השני שלנו. מה נסגר, מה קורה פה. ממשיכים קצת, רואים חסימה של צמיגים בוערים. אין מעבר, הנהג החליט להתאמץ, עבר מהצד, עברנו, עבר בשלום, בסדר, המשכנו, פנינו, הגענו לתל ערד, פנינו ימינה לכיוון צומת הרוער, לאט לאט אנחנו גורים, הם יכולים לעשות לפנינו, קצת מעבבות חלקם, חלקם לא מעבבות, אמרנו בוא נשמור מרחק, נראה מה קורה, ניצא בזהירות. מתקדמים, מגיעים לכמה קילומטרים, אחרי נבטים עברנו, מגיעים, עוברים, מגיעים למקום, שתי הערים כאלה משתי הצדדים שלנו, ואחריהם יש חסימה של כביש, אבל הפעם אנחנו שומרים איזה כמה קילומטרים משם, ואנחנו כבר בין שתי הערים ושתי הצדדים, מתחילים לראות, עולים כמויות של איזה הלילה, צלליות, כן. מלא עשרות, עשרות של מתפרים. אחרי וכך אנחנו מנהלים להיות זהירים, לשבת. שלב מסוים אנחנו מתחילים לשמוע את האבנים, האבנים מתרקות לנו על החלונות, אחרי מה אנחנו משקיעים אותם, אומרים לחבר'ה לשכב על הרצפה.
בני כמה ילדים?
חבר'ה בני 15, חבר'ה כיתה ת'. ואנחנו, שם אין כוחות של משטרה בכלל, אנחנו מתקשרים למשטרה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים חילות. הנהג ומקבל אבן ביד, גם אומר, אני פצוע, אני כבר צריך פה חילות. אנחנו מתקשרים, אומרים לנו, אנחנו נשלח כוחות, נשלח כוחות. אנחנו חכים ככה 5-10 דקות, משהו כזה, אנחנו מחכים, מחכים, שום דבר, בינתיים אנחנו חוטפים
אבנים. והם ממשיכים, והם עומדים ומשליחים אבנים.
חוטפים אבנים, אין לנו לאן לזוז, לא קדימה, לא אחורה, הם בגובה מעלינו, ואין לנו מה לעשות, אנחנו מתקשרים, מתקשרים במשטרה, עוד פעם, בסוף, אחרי קרוב ל10 דקות, מגיע ניידת, עומדת בצד השני, מכיוון הרוער, עומדת ניידת, ניידת משטרה, ואנחנו חוטפים אבנים. ואני מתקשר עוד פעם למוקד, אומר להם, הניידת לא במקום הנכון, אנחנו חוטפים אבנים, אין לי מה לעשות, אני אספר להם, יש לנו תלמידים.
כן.
אני עם תלמידים באוטובוס של תלמידים, 50 תלמידים איתי באוטובוס, ילדים ל-15. החבר'ה מסתבר, אחרי זה אני ראיתי, החבר'ה לקחו כיסאות, שהורידו להם את הלמטה ושמו על הראש, כדי לא לקבל אבנים בראש. כולנו היינו סוחיות, חבר'ה כבר ספרים, חבר'ה עם חתכים, והניידת לא מגיעה, לא כלום. אנחנו שם מסוים אומרים, אנחנו נשאר פה, אנחנו יוצאים פה בבית חולים. אין לנו מה לעשות, אנחנו מתקדמים באוטובוס כמה שאפשר.
מזל שאף אחד לא, אתה יודע, ואם היו משליחים בקבוק תבערה הזה בכלל, זה היה מלכודת מוות האוטובוס הזה.
זה תלמידים אמרו לי, זה סיפור השני של הסיפור שהוא אחריו, אני אגיע אליו, אם נספיק להגיע, שהתלמידים, ספרי לי, הרב, אם היה שם בקבוק תבערה, כולנו היינו עולים באש. אנחנו, לא, אנשים פה בטראומה אחת מוחלטת, והסיפור הזוי הוא זה. זה ההתפרעויות שלנו, שזה לא יאומן, עד שאתה יוצא, אתה עזבתי את ירושלים, עוד עזבנו את השמחה, ואתה הולך הביתה. אתה מגיע לדימונה, איפה, מה יכול להיות כבר?
לא רק אתה מגיע לדימונה, אתה עובר ליד נבטים, ליד ביסלח, אתה עובד ליד הצבא השמיני בחוזקו בעולם. אגב, אני לא מבין, למה לא הוציאו אתמול את החיילים? למה לא מוציאים את הצבא כאילו לסייע בדבר כזה? אני לא מצליח להבין.
זה היה הזוי, אני גדלתי
משפטית. מניעה משפטית יש.
אני גדלתי בבטל, ואני יודע שבחיים לא עברתי כזה דבר, ודבר היינו
חסרונים.
תביאו מצילים על סוג, אמרתי להם, תקשיב, אני תלמידים ואין כלום.
תגיד לי, אבל המשטרה שעומד מהצד השני, מה הם עושים? מה, הם מגרבצים?
היא לא עשה כלום, ואני אומר, אמרנו לנהג את החיים לנסוע. הוא נוסע עם האבנים ואומרים מהצד ככה של השוליים בזהירות, כי אין שם שוליים, אז זה כזה ירידה של האפר. בסוף איך שאנחנו יוצאים שם, אנחנו פותחים לדעת דרון לשוטר, תקשיב, פוצצים אותנו שם. הוא אומר לנו, אני יודע, תיסו. אז אנחנו הילדים שם כבר לא חונים יותר, אנחנו נתנו את הספרינט, נסענו משם, היינו 4 אוטובוסים, אמרנו לשתיים שם אחורי, היינו בעצם 2 אוטובוסים, מאפרי הגיל לי שהיינו אוטובוס תמות אלינו, והשתיים האחרונים אמרנו הם תשארו, הם חנו ליד בסיס נבטים, וזה סיפור הזוי בפני עצמו, חנו ליד בסיס נבטים, 3 שעות אמרו להם, אנחנו צריכים ליווי שיקחו אותנו, שיעבירו אותנו את המקום הזה, למה? כי היה 2 חסימות, היה בתל ערד חסימה, שאי אפשר לעבור אחורה מנבטים, והרוער היחסים, אני לא יודע מהן לזוז. ושלוש שעות הם מחכים, יש משטרה באזור שם צומת נבטים, אומרים להם תבואו, תלוו אותנו, אומרים, אנחנו לא יכולים. אחרי 3 שעות, החבר'ה אומרים, אנחנו לא יכולים, נמאס. אמרו, אנחנו נלך, אנחנו נעבור, אנחנו נעשה קצת שירים, קצת בלגן. מסתבר שזה אולי מה שעשה משהו, כשהם התחילו להתקדם, הגיעו ערבים מכיוון הרוער, הגיעו בדואים, הגיעו לשם, ואז משארים החבר'ה טוענים שהשוטר ראה את ההתפרעות ואז זוהרים את הכדור באוויר, באו 3 ניידות וליוו אותם בשעה 4, אחרי שהם 3 היום מחכים לליווי.
בושה וחרפה, אין לי מה להגיד, אתה יודע, ואתה לא יכול לבוא להגיד לי, תשמע, שזה היה מדיניות מלמעלה. איפה, מה עושה משטרת, בשביל מה יש משטרה? בשביל מה יש צבא? יש להם שם כאילו את המטוסים הכי עיקרים בעולם.
ראית אבל שגם הצבא גם על המטוסים האלה לא יודעים לשמור.
תגיד לי, 70 מיליארד שקל על מה?
80.
80? תגיד לי, באמת, אני שומע את זה, אני מגנב.
לא, בהחלט, רשויות, מערכת הביטחון הישראלית ורשויות האכיפה
והחוק
לא מספקות לנו את השירות.
אני אומר לך, אמר את זה פיני בדש, כל השנים, הראש עיריית עומר, הם רוצים, מדינת ישראל תצטרך להביא אוגדות שתתחיל האינטיפאדה הבדואית, אוגדות, וזה יעלה, תראה, המרחם על האכזריים, סופו שמתאכזר לרחמנים, ככה זה.
אני אספר לך, הרי אני אספר לך משהו שזה...
משפט לסיום, אחי, כי אני חייב לצאת לבריאות.
חייב לספר את זה. אני הגעתי, כשהגענו לישיבה, כשהגענו לשתי אוטובוסים מפוצצים, חלונות, חבר'ה, אמבולנס הגיע לטפל בנו, אני אומר, משטרה, איפה משטרה? תבואו, תראו מה קרה, מה עבר עלינו, איזה אירוע טרור עברנו. אומרים לי, אתה יכול להגיש לתחנת משטרה להגיש תלונה. עמדתם עוד אחד, לא יודעים, אתם לא חיים. אז זה, אני אסכם
במילים האלה. הלו, מפכ"ל! הלו, לביטחון פנים, אמיר אוחנה! וואלה,
אכזבה אדירה.
אכזבה איומה, אמיר אוחנה.
אכזבה
איומה, לא שמענו אותו אתמול.
אכזבה שלנו, לא הגשנו ביטחון מהמשטרה, הגשנו שאנחנו לבד לגמרי.
גם לא מהצבא.
לא צבא, לא היה בכלל הצצה. כאילו שכולם נתקעו בירושלים בין החומות, והיינו לבד לבד. והאירועים האלה
שהביאו להחזרו על השם.
גטו ישראל 2021.
עקיבא נאמן מחנך בישיבה צביעה בדימונה. אתה מבין, והם גרים בדימונה, עכשיו יגידו, למה הם מתחילים באים לדימונה? זה לא מפריע? למה הם לא בא? למה הם בדימונה? לאן אלך? לירח. נקים התנחלות בירח. תודה רבה. טוב, מעבר למעשה הסדום של המעצר של אותו יהודי שנאלץ להגן על עצמו בלוד, ומעבר לשריפות, זה באמת, השריפות, אין מה להגיד, האנטישמיות נאציות של בתי כנסת, תמונות של אל הבדולך, איך זה לגור מלוד? אופרה לקס. אהלן,
בוקר טוב.
כן,
והבעיות שם לא התחילו אתמול.
כן.
תקשיבו, לגור בלוד זה אחלה, אין עיר מתוקה בארץ כמו לוד. אנחנו גרים פה 18 שנה, התושבים פה מקסימים, החמימות היא דבר שאין להשיג בשום מקום. ומה שמאוד מעציב אותי זה שכבר כמה חודשים, מה שאני כל הזמן מעלה לרשתות, זה את הפיצוצים והזיקוקים ואת חוסר המשילות שיש בעיר, וזה הכל ששומעים מהעיר הבאמת מקסימה הזאת. כי אנחנו מאוד אוהבים את היום יום פה, אבל בחודשים האחרונים קורה פה משהו רע מאוד. ואתמול היה שיא חדש, נפרצו כל הסכרים. באמת, אנשים שהם, אתם יודעים, ביחס לשכנות מצוינים עם שכניהם הערביים, פתאום הם לא מכירים אותם. אתם אמרתם ליל הבדולח, לי זה באמת הזכיר את פרעות תרפ"ט. אז ברוך השם, אין פה הרוגים, אבל... כל המסעת הזה... כן, עוד אנחנו עוד לפני הלוויה.
היה הרוג אחד.
נכון, אבל קודם כל, הפחד שאתמול אנשים חוו הוא פחד מוות. יש פה, אני נמצאת כרגע בתלמוד תורה השרוף, והמחזות הם נוראים וקשים, ויש פה מישהי שהייתה נצורה אתמול במתנס עם החברים שלה, והיא לא מפסיקה לרעוד. אנשים החלו לעקור מזוזות מהבתים שלהם, כי הם אמרו, מי יודע מה יהיה?
עכשיו, את אומרת, זה שכנים שלכם שביום יום אתם מסתדרים איתם?
אני רגע רוצה לסייג, אני גרה בשכונה אחרת בעיר. אני נמצאת עכשיו ברמת אשכול, ובוודאי, זאת שכונה שיש לה מרקם חיים משותף.
זה מטורף, כי זה ממש נשמע כמו בחברה, זאת אומרת, ההבנה היא שאם לא הייתה אולי עוד קצת, מעט, חשש מכוחה של המדינה,
ממש?
זה היה נגמר אתמול בפרעות כמו למאדרים, כמו שהיה בתרפה, נכון. וכמו שהיה בתרפת, וכמו שהיה בתרפה.
אתה חושב שמשהו אתמול לא קרה בגלל חשש מהמדינה?
כן,
הם לא
כן,
מפחדים מהמדינה.
אם הם היו יכולים להוציא את הסכינים ולשחוט, תראה, בחברון...
אל תדאג, זה עוד יבוא.
לא, אני חושב, זה מה שאני שואל בכוונה, אני שואל, כי זה שכנים שלהם, זה אנשים שהם רואים אותם, וזה העניין. אני לא הייתי רואה בחיים צורך להקות, גם זה שכן שלי, גם אם הוא ערבי.
זה מה שהתושבים אומרים הבוקר. אני לא מאמינה אלה שכנים שנכנסתי אליהם דקה קודם.
הם זיהו אותם, כאילו ראו אותם.
אלה שכנים שבעלי אסף ועד בית, ככה מספרת לי מישהי, בעלי אסף כספי ועד בית. רבע של לפני שהדבר הזה...
אולי גובים יותר מדי כסף והצבנו אותם.
לא, ומישהו אומר, אני ראיתי בעיניים את השכן שלי הולך ושורף את השלט של המכינה, מה קורה כאן? ואנחנו באמת... כל הזמן מנסים לטטא את זה ולהגיד לא, 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 ולא לקרוא לילד בשמו. יש פה איזשהו מאבק שהוא גם מאבק לאומי, והוא אמור להיות נשלט, אמורה להיות פה משילות. אני אגיד לכם עוד משהו, אני מאוד אוהבת את ראש העיר שלנו, נמצאת במכינה מהבוקר, הוא לא היה פה. הוא לא היה פה.
הוא גם צייץ ומחק משהו דבילי.
המפקד המשטרה לא היה פה. אני מחפשת משילות, יש פה נשים שבוכות. הילדים שלהם הולכים לבית ספר הזה שנראה זוועה. הם עברו את מהחוויה קשה. איפה הם?
עיר מעורבת בישראל. רבע שעה מנתב"ג. הדייק.
גם תחנה אחת מתל אביב.
כדאי, כאילו, באמת, השר לביטחון פנים.
מקום השבה של יחידת להב 433.
כן, שם הם לא נהגו, שם הם פחדו.
ורמלה, איפה שיושב מטה מחוז מרכז.
אופרה לקס, תודה רבה לך.
תודה.
יום קשה. עורך אסף נבו, אחראי על השידור, אילי עידו כהן, על הביצוע הטכני פלא בלסון, רות מתתיהו, אגון על האינטרנט, רועי דן, תודה רבה, להתראות, ביי.